קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם. אנחנו סיימנו פחות או יותר את השיעור הקודם בסוף פרק ה', כאשר הסתיים המשתה הראשון, למעשה הסתיים בלא כלום, כיוון שחשבירוש לא פעל כלום, המן הלך משם יחד עם הטבעת, וגם אסתר, שהזמינה אותם יחד כדי שהחשבירוש ינסה לחלץ מהמן את הטבעת, לא עשה כלום, והכדור עדיין יוצא למן, והמן יוצא, רואה את מרדכי בשער המלך לא קם ולא זם ממנו, והמן שולח לאוהביו ולזר יש אשתו, מספר להם על כבוד עושרו ורוב בניו, כלומר, עד כמה בניו מוברגים בממלכה בכל מיני תפקידים, שואל האם עכשיו אני יכול באמת לקחת את מרדכי, להפריד אותו מהעם היהודי, ולא סביב התירוץ של העם היהודי, להרוג אותו למרות חשיבותו, וזרש אשתו וכל אהביו אומרים לו לעשות עץ גבוה 50 אמה, שהוא מעבר להבנה המטאפיזית של הרמב"ן במספר 50 ובמשמעותו, לאור שנת היובל ו-50 הימים של עד מתן תורה ודברים אחרים שקשורים במספר 50. מעבר לזה, הכוונה להוציא להורג את מרדכי בצורה פומבית לעיני כל העיר, שגופתו תראה למרחקים, והייתה בדבר לפני המן ויעש העץ. בלילה ההוא, אנחנו נלמד היום פרק ו', בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי על בגדן אבטר, שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה, ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. בלילה הוא נדדה שנת המלך. מדוע נדדה שנתו? שוב, חז"ל כדרכם בונים כאן את הכל על מלאכים, ומדברים על מלאך שמנדד שינה בעיניו ואומר לו אחשוורוש, קום וגמול טובה למי שאתה חייב לו. שוב, הדרך הזאת לראות את המגילה הזאת, עד כמה ששם השם נסתר בה, איך הכל פועל בהשגחה אלוהית ולהפוך אותה למגילה דתית, במלוא מובן המילה, בכל דרך, זוהי המגמה של המדרש. מעבר לזה, מה יש כאן ומדוע נדדה שנתו? התשובה נראית די פשוטה. המן נקרא למשתה, אחשוורוש נקרא למשתה על ידי אסתר, הוא איננו יודע למה הזמינה אותו, יחד עם המן. הוא פתאום גילה שהטבעת לא נמצאת אצלו, נמצאת אצל המן, הוא מתחיל לחבר כל מיני דברים. פתאום אסתר יחד עם המן, ומי יודע אם היא לא פוזלת לעברו ואם הוא לא פוזל לעברה. מסתבר שהמן הוא זה שנתן לה את הרישיון להיכנס, ולכן השומרים לא עצרו אותה. מסתבר מנקודת מבטו של אחשוורוש. היא לא אמרה לו בשביל מה, הוא התחנן לפניה, היה מוכן לתת את חצי המלכות. ודי הוא מרגיש שהממלכה נשמטת מתחת ידיו. המן עושה ככל העולה על רוחו, הטבעת אצלו, הוא עצמו נכנס לבונקר אחרי הכישלון שלו במלחמה, המן מנהל את המדינה והמלכות שלו הולכת ונשמטת, ומי יודע אם עד מחר הוא יחיה. את כוס היין הוא לא שתה, מי יודע מה היה תמון בה, מחר יש עוד משתה, מה המזימה, מה הולכים לעשות לו, מה המן ואסתר זוממים. לכאורה, כדבר אולי קצת מבדק ועליז, כשלימדתי את מגילת אסתר, הסברתי בדרך שונה, מדוע נדדה שנת המלך. כל הלילה דופקים, צועקים, מפילים דברים, מרימים דברים. חשבורוש ניגש לחלון וצועק, שקט! מי עובד פה באמצע הלילה? הרי מסתבר שארמונו של המן סמוך מאוד לארמונו של החשבורוש, בשושן הבירה, זה המלך וזה המשנה, בדרך כלל בתיהם יהיו יחד סמוכים זה לזה. ובבית של המן, צוות של אולי 300 פועלים עובד שם. עץ גבוה 50 אמה זה לא דבר שמרים אדם אחד ב5 דקות. ארץ גבוה 50 אמה זה פיגום ענק בגובה של בניין בין 8 קומות. דבר הזה דורש הרבה מאוד פועלים, הרבה מאוד חומרים, נכנסות עגלות, מאמיסים, פורקים, דופקים עם מסמירים ופטישים וקודחים וכל דבר אחר עושים כדי להקים את העץ הזה. כל הלילה עובדים שם. יש רעש, חשברוש לא יכול לישון, ניגש לחלון ומה הוא רואה? בונים עץ, לא סתם עץ, עץ גבוה 50 אמה. והחשברוש מתחיל לחשוב, את מי יודעים לקלוט עליו? והחשברוש חושב אולי גם על עצמו, אולי זוהי התוכנית, אולי הם מתכוונים להעמיד אותי באיזושהי מזימה, אתה בא את כבר אצל המן, אסתר כבר משתפת פעולה יחד איתו. ומי יודע אם עד מחר בבוקר אני לא אמצא את עצמי על העצר. המלך חושב והולך לספר הזיכרונות. מהו ספר הזיכרונות? יש לבנות צעירות ספרי זיכרונות שבהם חברות שלהם רושמות להם כל מיני דברי פרידה ודברי מזכרת, זאת ודאי לא הכוונה. ספר הזיכרונות דברי הימים גם איננו ספר היסטוריה. ספר הזיכרונות הוא ספר המשפט, זיכרון במקרא וגם בחז"ל המשפט. יוסף אומר לשר המשכים, כי אם זכרתני איתך כאשר היא תבלך, והסתנה עמדי חסד, והיא זכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאום, כי שמו אותי בבור. מה זה והזכרתני אל פרעה? פרעה לא שכח את יוסף, הוא לא הכיר אותו. והזכרתני על פרעה, זה תעמיד אותי למשפט לפני פרעה. אני נמצא כאן בכלא, בבית המשמר של שר הטבחים, אני יושב כאן בכלא כבר 10 שנים, כעציר ללא משפט. הרי פוטיפר מעולם לא שפט את יוסף. הוא ידע בדיוק למה הוא לא שופט את יוסף. כי יוסף היה יוצא זכאי, וסיפור קלונה של אשת פוטיפר היה מתגלה ברבים. הוא החזיק אותו כעציר ללא משפט. וכאן מבקש יוסף, והזכרתני את פרעה, תעמיד אותי למשפט, כי אני חף מפשע. יש עוד מקומות רבים, אבל המקום אולי הבולט ביותר זה דווקא בדברי חז"ל, כשאנחנו מכנים את ראש השנה יום הזיכרון. מה זה יום הזיכרון? מה צריך לזכור? יום הזיכרון זה יום המשפט. ברכת זיכרונות לא מתארת בזיכרון הפנומנלי שיש לה קדוש ברוך הוא. זה לא זיכרון שאפשר למדוד אותו בבייט או במגה בייט או בג'יגה בייט. הזיכרון, יום הזיכרון זה יום המשפט. ברכת זיכרונות זו ברכת המשפט. אנחנו אומרים בו, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. להזכירם לחיים ולמוות משמע לשופטם לחיים ולמוות. משמע לשופטם לחיים ולמוות. ואם כן זה יום הזיכרון, גם ספר הזיכרונות הוא ספר המשפט. הוא ביקש את ספר המשפט, מן הסתם חיפש שם במדור רעלים, כיוון שחשש כמובן שדבר ראשון עומדים להרעיל אותו במשתה, וחיפש בספר המשפט מי נידון, מי נאמן לו, מי לא נאמן, מי בגד, מי לא בגד, מי איתו, מי נגדו. פתחו במדור רעלים, מה מצאו שם? אשר יגיד מרדכי, בקטן המטר, שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. הוא הבין שיש מישהו נאמן לו. הוא שאל מה נעשה יקר וגדולה עם עוד אחר זה, אמרו לו נעשה עם עוד דבר, ולפתע דופקים בדלת. מי צריך אותו שם? בשעות לפנות בוקר. מי הגיע? בדיוק מי שהיה חסר לו. המן. אחשוורוש כאמור איננו יודע מאיפה פתאום המן צץ לו שם לפנות בוקר, בבית, ושואל את השאלה, ספק בתמימות, מסתבר יותר כאן שבעורמה, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבשבו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, ויקיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. 5 חלומות יש להמן. 3 מהם נאמרו פה. לבוש מלכותו של אבא שבוע המלך. שניים, סוס אשר חכב עליו המלך. שלוש, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, הוא אומר קצת בעדינות, אבל הכוונה הכתר שניתן בראשו של המלך יביאו על ראשו של האיש שהמלך חפץ בעיקרו. שני דברים לא נאמרו, אחד לא היה צריך לאמר, יביאו טבעת אשר ענד אותה המלך, הטבעת כבר אצלו. ועוד אחד שאולי הוא מתבייש להגיד, אבל על פניו נראה שהוא חולם על זה, ויביאו אישה אשר שכב עם המלך. וכוונתו לעשר שהזמינה אותו אל המשתה. הייתכן, המן, איש אשר המלך חפץ ביקרו, משהו צריך זה את התענוג הזה של, של החצי שעה הזאת, שיתנו לו לבוש בסוס בכתר וירכיב אותו, הרי פה אנחנו שומעים פעם ראשונה את מושג התחפושת שקשור לפורים. זה העושר שאפשר לתת למן, למשנה למלך. הרי עושר כזה אפשר לתת לילד בגיל הגן בחג פורים, תתחפש למלך. המן המשנה למלך רוצה למשך חצי שעה להתחפש למלך ולא יותר. זה דבר שלא יעלה על הדעת. דומה שאין ספק שהמן רוצה לבוש מלכות אשר לבוש בו המלך, סוס אשר חווה למן המלך, ואשר נתן כתר מלכות בראשו, המן כבר לא היה פושט את הלבוש הזה, כבר לא היה יורד מהסוס הזה, וכבר לא היה מוריד את הכתר מהראש. ברגע זה עולה עליו, הוא היה ממשיך. חשבראש, כמו מהן מנתון הלבוש והסוס על ידיש משרי המלך הפרטמים ולבישו את האיש אשר המלך חפש ביקרו וירכבו על הסוס ביחוב העיר וקראו לפניו וקרא יעשה לאיש אשר המלך חפש ביקרו. נחלקו המוראים רב ושמואל לגבי חשברוש אם היה מלך פיקח ומלך טיפש. המלבים בפירושו למגילה מנסה להסביר איך כל מה שעושה כאן החשברוש עושה זה בחוכמה רבה ועושה זה מתוך היגיון רב, אני מודה שפירושו של אחשוורוש נראה במגילה מאולץ. ודומה שהדעה שאומרת, שם כתוב חד אמר וחד אמר, לא ברור מי אמר מה, הדעה שאומרת שאחשוורוש מלך טיפש היה, היא הדעה גם, היא הדעה שהשתרשה בציבור כדעה הדומיננטית, ודומה שבצדק. אחשוורוש עושה 180 יום משתה עם חור, כרפס ותכלת והשקות בכלי זהב, מי הולך לעשות משתה 180 יום? כבר דיברנו שיתכן שבמשתה באמת הייתה התייעצות מלכותית, אבל דברים שנעשים כמשתה. איזה אדם נורמלי ועוד מלך הולך להביא את אשתו להראות העמים והשרים את יופיה? איזה אדם נורמלי מתבזה כך על ידי אשתו לידי כל השרים כשהיא מסרבת לשמוע בקולו? איזה אדם הולך ומוסר את הטבעת ומוסר את כל הסמכויות למישהו אחר ועוד למישהו כמו המן? איזה אדם לא יודע מה נעשה עם אשתו ואיך היא נכנסה הביתה ומה קרה שם ולא יודע מה לעשות שהוא זמן אל המשתה ואין לו שום כוח החלטה? אני מצביע בעד הדעה שאחשוורוש מלך טיפש היה. ועדיין יש לנו דעת המוראים שאחשוורוש מלך פיקח היה. אפשר כמובן להסביר את כל מה שאמרנו ואת כל מה שהזכרתי עכשיו ניתן להסביר בהיגיון צרוף כמו שעושה המלבי. אבל אני חש שהדעה שאחשוורוש מלך פיקח היה מתבססת על פסוק אחד בלבד במגילה. וככל שאחשוורוש היה טיפש, עושה רושם שבפסוק אחד הוא חכם, הוא אפילו חכם מאוד. ויאמר המלך לאמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ואז החל למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. כמה מביע הפסוק הזה? אם מיד אחריו כתוב ויקח הבעל את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכבהו ברחוב העיר, זה האיש שכולם קוראים ומשתחווים לו, ותראו איך הוא מסכים לעשות את הדבר המשפיל הזה. אני כבר לא מדבר, חשברוש שם באמצע הלילה בטח עומד עם פיג'מה לא בבגדי מלכותו. כשהמן נכנס אליו יש להניח שנכנס עם כל בגדיו הרשמיים, המן לא הגיע אליו עם פיג'מה. עומד המן בבגדים בואו נגיד חצי מלכותיים, הטבעת בידיו, הכל בידיו, תוכניתו ברורה לפניו, עומד לפניו אחשוורוש מנומנם עם פיג'מה, שואל אותו שאלה, וכשהמן חושף באופן כל כך ברור את כוונותיו בבקשת הלבוש והסוס והכתר, אחשוורוש פתאום מזדעק הוא אומר, מהר, קח את הלבוש ותזוז כאשר דיברת, והשכן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. רגע, הפסוק הזה כתוב בכלל במגילת אסתר? הייתכן? הוא נראה כאילו לקוח ממקום אחר. הוא נראה כאילו אמר אותו מלך אחר. זה מלך שכאשר רב עם אשתו זימן את שבעת שרי פרס ומתי כדי שיגידו לו מה לעשות, וכתוב היטב הדבר בידי המלך והשרים. זה מלך שהיו צריכים לתת לו עצה כדי עצה לקחת אישה אחרת במקום אשתו. זה מלך שהיו צריכים להגיד לו ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין העמים, והוא לא שאל אפילו איזה עם, ואמר ועם לעשות בו כתוב בעיניך. זה מלך ששום דבר לא עשה לבד, כל הזמן רק התייעץ, כל הזמן רק שאל מה לעשות, כל הזמן רק אמרו לו מה לעשות. ההחלטיות הזאת, החד משמעיות הזאת, לקוחה בכלל ממגילת אסתר. מהר, קח את הלבוש ותזוז כאשר דיברת. הרי אמנו עם הטבעת. הרי כל הסמכויות ביד אמן. הרי אמן יכול להגיד לו, אני לא רוצה. יכול אמן מיד להביא את כל נאמניו, שכולם עודים בקוננות, ולכבוש את הארמון. יכול היה אמן להגיד למלך, זה לא חוקי, זה בלתי אפשרי. אתה לא יכול לעשות את זה. הרבה דברים יכול היה אמן לומר באותו רגע. לא היה למלך במה להשתמש כאן. הוא עמד שם עם פיג'מה שזה לא נראה מי יודע מה מרשים. אבל הקול שלו היה סמכותי, חד משמעי, ברור, וכשהוא עמד מול המן, באימות של אחד על אחד, המן מצמץ ראשון. המן פחד להסתבך, הלך ועשה את מה שעשה. כתב פעם, רבי מרדכי סבתו, ניסה להשוות כאן בין המן לבין מרדכי, שמרדכי היה נאמן למלך, אבל פקודה אחת לא היה מוכן לשמוע, לא יכרה ולא ישתחווה. ואילו כאן המן, שלא היה נאמן למלך, אבל ברגע מבחן היה מוכן לכרה ולהשתחוות לפני מרדכי. במשמעות של לקחת אותו אל הסוס, חזל כבר מתארים איך שהוא קרא, ומרדכי טיפס עליו, והוא עלה על הסוס, השפילו כאן את המן כיד דמיונם הטובה. אבל מרדכי לא היה מוכן להשתחוות לאמן, אמן היה מוכן להשתחוות למרדכי. אבל בואו נעזוב עכשיו את מה שמדבר בצורה כל כך יפה רב מרדכי סבתו על היחסים בין מרדכי ואמן שנלמדים מכאן, ובואו נגזור מכאן משהו על היחסים בין אמן לבין אחשוורוש. הכל היה ביד אמן. אבל אחשוורוש בכוח סמכותו, ציווה, דרש, אמן, אם אתה בא, ואם הכל לא עזור לכלום, הוא מצמץ ראשון. כמו בהרבה מאוד אירועים בהיסטוריה. הדבר הזה הוכרע על חודה של סיכה, על קוצו של יוד, על השאלה מי מצמץ ראשון. המן מצמץ ולא המלך. והוא הלך לעשות, למרות שהיה ברור לו שברגע הזה הוא הפסיד את הקרב, הפסיד את המאבק, הפסיד את הכל. הוא עשה את זה כי הוא פחד. הוא פחד כי המצפון שלו לא היה נקי. אדם אמיתי, אדם עם מצפון נקי, גם לא היה פוחד. אבל המצפון של המן לא היה נקי. הוא לא ידע מכאן, והוא לא ידע איך הוא נלכד, היה ברור לו שנתגלתה מזימה, לא היה לו אומץ להמשיך איתה. כי הוא ידע שהוא היה הבוגד האמיתי. ושהוא עשה את הדבר הלא נכון. איך פתאום אחשוורוש, מלך כזה טיפש, נהיה לרגע אחד, מלך כל כך פיקח. עד שהגמרא מביאה באחת הדעות, מלך פיקח היה. דומה, שהיסוד היחיד שהחכים את אחשוורוש, זה היה הקשר בין הגב שלו לבין הקיר. הוא עמד עם גב אל הקיר. הוא עמד במצב של חוסר הברירה. חוסר הברירה. מביא אדם לפעמים למעשי גבורה בלתי רגילים. מביא אדם לדלות ממעיינותיו האפלים ביותר. משהו של חוכמה. משהו שיש בו מן היכולת להישרד ברגע הקשה הזה. כאן, ברגע הזה, כאן ברגע הזה ש אחשוורוש הייתי אומר מתגלה פעם ראשונה בגדלותו, והמן מתגלה בשיא קטנותו. אני לא מתכוון קטנותו מבחינה מוסרית, בזה הוא התגלה כל הזמן, אבל בקטנותו מבחינה אישית, מבחינת היכולת להיאבק על עצמו ולהיאבק על תפקידו, והציג את עצמו עד עכשיו כאיש כזה חשוב. וכאן הוא שפל קודם כל בעיני עצמו. איך הוא מתקפל, איך הוא מתגמד, איך הוא מוכן לעשות את הכל, עד שהוא מגיע לנדחף אל ביתו אבל וכפוי ראש. אין ספק שזה הרגע המכריע במגילה. ואני רוצה לבוא ולומר כמה מילים על הפרק הזה, שללא ספק גם בתודעה שלנו הפרק האקזוטי ביותר במגילה, הפרק המעניין ביותר, המרתק מכולם. ואני דיברנו על חלוקת המגילה עד אמצע פרק ד' ומפרק ח', שזו היא פחות או יותר מגילת מרדכי, שם מרדכי הוא הכוכב ושם מרדכי הוא עושה את הכל. ואילו כל מה שבאמצע הגדרנו את זה כמגילת אסתר. מגילה שבה אסתר מנהלת את הכל. כולל בפרק הבא, פרק ז' ותחילת פרק ח'. פרק ו' הוא חלק שלישי והוא חלק בפני עצמו, שאותו הייתי מייחס כולו לקדוש ברוך הוא. שכשאנחנו מדברים על הנס הנסתר של המגילה, דומה שאת הצד שמנוהל בידי הקדוש ברוך הוא, הכל מנוהל בידי הקדוש ברוך הוא. אמרנו כבר, חז"ל מדברים על מלאכים, על כל צד ועל כל שעל. אבל כשאנחנו מדברים על פרק שבו השגחתו של הקדוש ברוך הוא נראית בעליל, לא מכוח השתלשלות היסטורית או מכוח חוכמתם של אנשים, דומה שזה הפרק הזה, פרק ו'. פרק ו', במה מתגלית השגחתו של הקדוש ברוך הוא? הכל קורה כאן כאילו בצורה טבעית. אבל התזמון, השילוב של הגורמים זה בזה, זה דבר שיכול היה לערוך רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. איך בלילה הוא כשנדדה שנת המלך, איך המן מגיע בדיוק ברגע הנכון, איך פיו מכשיל אותו, היכולת והעוצמה ניתנת לאחשוורוש, שוודאי הייתה בה גם סייעתא דשמיא. שלושת הדברים האלה, התזמון המדויק, כשאחשוורוש עדיין בוהה ועדיין לא יודע מה לעשות, ופתאום המן מגיע בדיוק לשאלה הנכונה. איך השאלה ניתנת לו ואיך פיו של המן מכשיל אותו, זה הדבר השני. וחשברוש שמקבל כוח וגבורה, גם גבורה אדם מקבל מאת השם. פתאום הייתה על החשברוש, אפשר לומר במושגים של ספר שופטים, רוח השם, לא כרוח נבואה אלא כרוח גבורה, לבוא ולומר להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת והזכן למרדכי היהודי יושב בשער המלך, משהו מעין רוח הקודש שהרמב״ם כבר מונה בתוכה גם את רוח הגבורה, דברים שמופיעים גם בנביאים שלנו. ודאי, אמר חשברוש, לא זכה לרוח הקודש, אבל זכה פה ודאי לכוח רב מאת הקדוש ברוך הוא, ביכולת שלו שלא למצמץ, לומר להמן ולהטיח בו את הצו הזה, כאשר הוא בלי בגדי מלכות, בלי כלום, וכאשר הוא עומד כאן ועושה את הדברים. שוב נזכיר, חשברוש עם בגדי מלכות, זוהי תחפושת, הוא איננו מלך. חשברוש עם פיג'מה, שם הוא דווקא מלך, זה אולי גם כן חלק מהתחפושת שקשורה לנו למגילת אסתר. טוב, היה שם מרדכי לשער המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וכפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו, כולם הרי חיכו שם לעץ הגבוה 50 אמה שהולך ונבנה. ויאמרו לו, חכמיו וזרש אשתו, וזרש אשתו כבר לא אוהביו אלא חכמיו. אדם שנכשל בצורה כל כך קשה וכולם מבינים את זה, כבר בדרך כלל אין לו חברים. אבל עדיין הם חכמיו, ואמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם יזר היהודי מרדכי אשר אכילה אותה לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. חוכמתם של זרש ושל יועציה, בואו נגיד ככה, באה כאן לידי ביטוי. זרש פעמיים דיברה. פעם אחת כשאמרה יעשו עז גבוה 50 אמר, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי על אבו עם המלך למשתה שמח. המן שאל אם ניתן להפריד שם את גורלו של המן מגורלם של כל היהודים, כיוון שליהודים הגורל דחה את עונשם עד חודש 12 וחודש אדר, וכאן המן עומד בחודש הראשון ולא יכול להתאפק, חייב לתלות את מרדכי עכשיו. אמרו לו, אתה יכול להפריד את מרדכי, דין בפני עצמו, לתלות אותו עכשיו, היהודים יחכו עד לחודש 12 וחודש אדר. כאן מגיעים זרש והיועצים למסקנה, אי אפשר להפריד את גורלו של מרדכי מגורלו של עם מרדכי, של היהודים. אם מזרע היהודים מרדכי, שאכילה אותו לנפול לפניו, לא תוכל לו כנפול תיפול לפניו. כאן אולי החלק המטאפיזי במגילה, החלק הלא היסטורי במגילה. כאן אולי החלק הלא היסטורי. הלא היסטורי, אני מתכוון העל-היסטורי, לא העל-היסטורי באלף, אלא העל-היסטורי. החלק שמעל ההיסטוריה הפשוטה, ביחסי ישראל המלאק, לאורך כל הדורות. אם מזרע היהודים עוד אחרי, שחלות אל פה לפניו, לא תוכל לו כי נפולתי פה לפניו. אמירה כל כך חד משמעית על שנאת ישראל ועל משמעותה, ועל איזשהו, בואו נגיד, גורליות שאוחזת את המאבק הזה מראשית גויים ועד אחרית הימים. ועם אמירה שמי שנפל כאן ימשיך ליפול, ומי שיהיה חזק כאן ימשיך להיות חזק. אצל זרש וחכמיה זה כמובן גורל. זה מין משהו מיסטי, בלתי מובן, משהו שקשור אולי לגורליות עולמית או אינני יודע מה. ברור לנו שבנקודה הזו זרש וחכמיה טעו. הדברים הם כמובן, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. ואנחנו ממשיכים. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השישי במשתה היין ושלתך אסתר מלכה ותינתן לך, ובבקשתך את חצי המלכות ותיעש. כאן האווירה כבר לגמרי שונה, כאן לכולם כבר ברור שהמן נפל, וכאן אסתר כבר יכולה לדבר. כאן השאלה איך נמצאת הטבעת, או איך לא נמצאת, היא חסרת משמעות. הטבעת בידיו של המן כבר איננה, אלא כלי אין חפץ בו. כולם מבינים שהמן הוא אויב המלך, ושהמן יצא מושפל, ושהמן יצא בעצם חסר כל. ניתן לומר כמו אצל חרבונה, גם על מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, שהחשברוש עשה את זה לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן. המן כבר חסר כל מעמד, המן כרגע במשתה השני הוא שפוט בלבד, וכאן אסתר אומרת את כל אשר עם לבבה. כן, איש צר ואויב המן הרע הזה, כמובן אומרת את זה בשני שלבים. אסתר במשתה הראשון היא אישה עובדת עצות, מחכה שהחשברוש יעשה משהו. כשהבינה שהחשברוש לא יעשה שום דבר, היא מבינה שהיא לא מחכה שהמלך יעשה משהו, אלא שהיא מחכה שהמלך יעשה משהו. לא המלך החשברוש, אלא שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו. הקדוש ברוך הוא עשה את שלו באותו הלילה. הלילה שהיה אחרי שנשלם צום שלושת הימים, כל עוד לא נשלם צום שלושת הימים, הקדוש ברוך הוא לא ענה. רק אחרי שנשלם צום שלושת הימים, אז אסתר יכולה לפנות. כאן אסתר יודעת שהקדוש ברוך הוא כבר עשה את שלו, מכאן ואילך הדרך סלולה לפניה. דרך סלולה לפניה, והיא עושה את כל מה שעושה, ואומרת, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. אסתר ממשיכה, וכאן אנחנו בהמשך מה שקראנו מגילת אסתר, מגילה שבה כמובן אסתר היא העיקר, ומרדכי מופיע כדבר שולי יותר כחפצה מאשר כגברה, בשעה שהוא רחב שם על הלבוש ועל הסוס. אסתר אומרת דברים שדומה שיש ללמוד אותם. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. המן הציע למלך, אם על המלך תביא כתב לאבדם. הביטוי הזה איננו משמעותי, איננו חד משמעי, יכתב לאבדם. לאבד משהו זה לאו דווקא להשמיד ולהרוג. לאבד, יכתב לאבדם, זה גם יכול להיות, וגם המלך יכול להלווה, זה יכתב לאבדם כעם. יכתב לאבדם כעם, זה יכול להיות למכור אותם לעבדים ולשפחות. זה לא טיפול פרטני בכל אחד, טיפול של להשמיד ולהרוג. זה לא מן העבד, זה כן טף ונשים ביום אחד. לאבדם זה יכול בהחלט להיות כעם על ידי שנמכרים לעבדים ולשפחות, או כעם או כיחידים, ואז העם כעם הלך לאיבוד. המן פרש את הדברים. וזה שלא על דעת המלך, אלא בספרים שהוא כתב, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער והזקן, טף אנשים ביום אחד, זה איננו אומר שלכך התכוון המלך. ואסתר דיוק נתקעת בטריז הזה. אילו לעבדים ולשפחות, אם קרנו החרשתי, זה בסדר. כי היא ידעה שלזה החשברוש הסכים. היא רוצה לעמוד בדיוק במקום, בחלל שנוצר בין החשברוש לבין המן, הוא להוכיח למלך שהמן בגד בו גם שם באותו הסכם שבו ניתנה לו הטבעת, והוא עשה דבר אחר מההסכם שהיה ביניהם, שבהחלט יכול היה להתפרש שנמכרו לעבדים ולשפחות. אבל המן החליט לא רק לאבד אלא להשמיד, להרוג ולאבד, וזה מה שטוענת אסתר למלך. ועל זה כמובן המלך קם ואומר, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? על כך אנחנו בעזרת השם נדבר כבר בפעם הבאה.